בום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה.
ברוכים הבאים לבום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה. אנחנו משדרים אליכם מאולפני וייב בתל אביב. זה אולפנים ייעודיים להקלטת פודקאסטים, אז אם יש לכם משהו שיושב לכם על הלב ואתם חייבים לעשות עליו פודקאסט, זה המקום להגיע אליו. קצת על תעשייה. תעשייה זה האתר המרכזי לאנשי תוכן, הפקות וקריאייטיב, וכבר מ-2007 אפשר למצוא בו את העובדים והפרילנסרים של התעשייה, וכמובן עבודות ופרויקטים. אני גלי מאירי, המייסדת של אתר תעשייה, ואיתי טל גולדברג, יוצר, תסריטאי ובמאי לטלוויזיה וקולנוע.
שלום.
זה פרק שהוא בעצם הפרק הראשון של הפודקאסט בום בפריים, וחשוב לי לעשות אותו כי הוא יהיה קצר יותר, אבל בטח אנשים ישאלו את עצמם, מי אלה שמדברים אלינו בפודקאסט של אתר תעשייה? מה הם קשורים? מה הם עושים? למה? מי? מה? מו?
גם הוא?
גם הוא. Okay. למה שנשב עכשיו באוטו שלנו ונעשה פליי דווקא על הפודקאסט של תעשייה ולא על עוד אחד מטריליארד הפודקאסטים שיש?
ובכן, ספרי לי למה.
אני לא יודעת. אני חושבת שזה פודקאסט מאוד מעניין, ואנחנו נדבר בו על כל מה שקשור לתעשייה של הטלוויזיה, קולנוע, הפקות בארץ. ואני, גלי, ואני מאתר תעשייה. ויש לי את אתר תעשייה כבר בועחה ל-16 שנה, שזה המון זמן. עשיתי את זה בתור איזשהו פרויקט צעד לבינתיים. אמרתי, זה מה אני אעשה? אני אעשה איזשהו מיזם טכנולוגי לשנה, שנתיים הקרובות, אני אתאשר, אני אעשה ממנו אקזיט, אהיה מיליונרית, לא אצטרך לעבוד יום בחיי, אין שום דבר שונה מזה בעולם.
Little did you know ש...
Little did I know שאין דבר כזה לעשות כסף מהאוויר או מהאינטרנט. אפשר להתפרנס מהאינטרנט, אבל זאת עבודה קשה מאוד. ואני עדיין עובדת, ואני עדיין אוהבת את העבודה הזאת, ואני אוהבת לנהל את אתר תעשייה, ואני אוהבת את הגולשים של אתר תעשייה, ואת כל מה שקורה, וזהו. וזה חלק מהעניין של התבגרות, של להבין איך אתה חווה את החלום שלך, איכשהו, ואיך המציאות בסוף מפגישה אותך עם דברים שהם אחרים, לאו דווקא פחות טובים, אבל הם אחרים.
איך בכלל הגעת לזה? זאת אומרת, לרעיון של אתר תעשייה.com?
בהכשרתי. אני פיזיותרפיסטית. זאת ההשכלה הרשמית שלי. למדתי 4 שנים בבית ספר לרפואה, ואז הייתי פיזיותרפיסטית של ילדים נכים, והבן זוג שלי דאז הוא למד קולנוע ונורא נורא נורא קינאתי בו, ופשוט תמיד חשבתי שאולי אני אעשה משהו כזה, וגמרתי את הלימודים וטסתי לחול אחרי שכבר עבדתי שנה, וראיתי שם מלא דברים שאמרתי, אוי, מישהו חייב לעשות פה דוקומנטרי, ואני כבר לא הייתי עם הבן זוג הזה אז, ואמרתי, אוקיי, אני אעשה דוקומנטרי. כמובן, לא ידעתי כלום, תודעת בילבי. אם לא עשיתי את זה, אין שום סיכוי שאני לא אצליח, אז מיד לקחתי צוות מהארץ, ונסעתי לברזיל לעשות סרט. הייתי בטוחה שאני אחזור לארץ, יפרסו בפני שטיח אדום, ואני אוכל... ומיד אני אזכה באוסקר, כל החלומות, כאילו אני, יש לי איזשהו משהו בראש, שאני יוצרת לעצמי איזושהי תודעת הצלחה מסחררת, וכל פעם שאני לא מצליחה, אני מופתעת בטירוף, כאילו, זה הדבר שהכי מפתיע אותי, שלא הצלחתי במשהו, אני תמיד, בראש שלי, אני כבר באוסקר, בירח, מיליונרית, עשיתי אקזיט, הדברים האלה קורים, בראש שלי פשוט, לא במציאות. ואז חזרתי ארצה עם כל החומרי גלם בפורטוגזית, וחיפשתי אנשים שיעזרו לי להפיק את זה, והם לא עזרו לי להפיק, אבל הם הציעו לי עבודה בהפקות, וככה עבדתי במקביל בהפקות ובפיזיותרפיה, וכל הזמן התקשרו אליי ושאלו אותי אם אני מכירה עוזר הפקה, ואם אני מכירה מישהו שיכול לעבוד מחר וכאלה, וגם כל מיני עוזרי הפקה, אם אני מכירה מישהו שצריך עכשיו עובדים, כי התפניתי, ואז הייתי גם ב-J-Date, כמו כל אחד, אז לא היה טינדר ולא קיי-קיופיד ולא כל העולמות האלה, ופשוט אמרתי, אוקיי, אם יש J-Date שמחבר בין גברים לנשים, אז אני אעשה מין J-Date כזה שמחבר בין מפיקים לעובדים בהפקות, וכמובן, כמו כל דבר, לא הבנתי בזה שום דבר, לא היה לי מושג ירוק מה זה אתרים, איך עושים את זה, כלום, אז אין שום סיבה שזה לא ילך. שילמתי למתכנת, ומאז ועד היום, זה היה 2006.
הנה, תראי, למרות מה שאמרת, שאת מדמיינת ואז שום דבר לא קורה, איך דמיינת משהו מופרע לגמרי, אני אקים אתר, אני אחבר בין כולם בתעשייה. כן, וזה עבד.
בסוף זה עבד. בסוף זה, תראה, זה יכול היה לעבוד יותר טוב, כן? אבל זה עבד.
אני יכול להגיד לך שבהתחשב במצב התעשייה בארץ, זה עובד.
כן, כי גם אנחנו קצת עם הזמן, אני כל הזמן אומרת אנחנו, כי זה הרויאל ווי, אבל זה בעצם אני. כל הזמן משתנה עם מה שקורה בעולם. אז נגיד, היום יש המון המון משרות שקשורות לדיגיטל, לשיווק דיגיטלי, לגיימינג, לעולמות שהם כאילו משיקים לתעשיית הטלוויזיה, למרות שעדיין מבחינת הגולשים, יותר מ-50% הם שייכים לתוכן, טלוויזיה, תסריטים, בימוי, הפקה וכולי. אז יש הרבה מאוד משרות שאין מספיק קהל שפוגש אותם, ויש הרבה מאוד קהל שאין לו מספיק עבודה, ואת זה אני עוד צריכה לפצח איך לעשות.
ואם אני לא טועה, זה מה שהוביל אותך בסופו של דבר לסטארט-אפ הבא?
הוא עכשיו נסגר, מחרתיים יורד מהאוויר, זה ממש ממש דבר עצוב, ועבדתי עליו כמה שנים, לא בא לי להרחיב על זה, זה מבחינתי כישלון די רציני, אז, אבל ממשיכה הלאה, ממשיכה הלאה. צריך לנסות. מי שלא מנסה, לא טועה. כמו שהומר אמר למרג', "Trying is the first step towards failure." אז כן, זה בדיוק זה.
אני חושב שהפודקאסט הזה הוא בעצם תוצר של הכישלון עם הסטארט-אפ. יש לי תחושה, אף על פי שלא אמרת לי, שזו התחלה חדשה של משהו אחר.
נכון. אני עושה עוד דברים אחרים, עכשיו גם, בנוסף שאני גם, הם עדיין בסטילט מוד, עוד לא חשופים, אבל גם בתחום של פרילנסרים וכולי, אבל כן, זה ממש, זה מאוד שאב, אוקיי? כאילו אתה עושה סטארט-אפ, אתה נשאב לתוך הדבר הזה, ואני כותבת עכשיו ספר של איך לא לעשות סטארט-אפ.
כמו שאמרתי לך, אני אקנה את הספר הזה. כן, יש לך כבר לקוח ראשון.
נכון, נכון. כי יש המון 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 טעויות שעושים לאורך הדרך, ואני חושבת שהרבה אנשים עושים את אותם טעויות. ולהגיד איך כן לעשות, או להגיד, הנה, אלה הכישלונות שעשיתי, אבל עכשיו נורא הצלחתי, כי יש לך את כל הפאק-אפ נייט, שבאים לך כל מיני אנשים, שעכשיו יש להם חברה של 100 מיליון דולר, והם מספרים לך איך הם נכשלו פעם. זה לא מעניין אותי. אני עכשיו בתוך הכישלון. אני עכשיו כושלת. וזה קשה. זה מקום מאוד קשה להיות בו וקשה לדבר עליו גם. אבל אני חושבת שצריך לצמוח מהדברים האלה, וגם בגלל זה השם הזה בום בפריים, שהוא כאילו אתה עושה סצנה מדהימה וכל מה שרצית קורה, ואז יש לך את הבום הזה שתקוע לך בתוך הדבר, ואתה לא יכול להשתמש בסצנה הזאת, או שאתה יכול להשתמש ולהכניס אותה לאיזה כמה אלפי דולרים של פוסט, למחוק את זה פיקסל פיקסל. אז
אני חושב שאת עומדת לגלות בפודקאסט הזה שלכולם יש את הרגעים האלה של הכישלונות, ואולי זה חלק מהעניין, כי זאת אומרת, אולי זה גם חלק מהפודקאסט הזה, ולא סתם אנחנו עושים את זה, זה איזושהי דרך, זה איזשהו טיפול פסיכולוגי גם בשבילנו לראות שהעולם בנוי מכישלונות וכישלונות וכישלונות, ואז הצלחות.
נכון. אז גם כישלונות וגם הצלחות, וזה חלק, כן. זה מה שמוביל את החיים קדימה, אבל
ולאו דווקא בסדר הזה, אגב.
נכון, נכון.
לאו דווקא כישלונות, כישלונות הצלחות לפעמים. מה לעשות?
שוב, יש גם עוד דבר, מחשבה יותר פילוסופית, כאילו, מה אתה מגדיר כהצלחה, מה אתה מגדיר כשאיפה, ואני גם חושבת שעכשיו שיש לך את הילד, אז אתה מבין שכל המקרט, אוקיי? היה לי את הבן זוג שהיה אומר המקרט, מד הקריטיות, המקרט משתנה. המקרט שלך היום, השאיפת חיי, זה שהילדים שלי יהיו בריאים, שמחים שיהיה להם מה לאכול. כל שאר השאיפות הן מתגמדות לעומת זה. וזה משהו שאנשים צעירים יותר, שהם לא נמצאים בסיטואציה הזאת, אז המקרט שלהם הוא קצת אחר. והכישלונות היותר קטנים, הם נראים הרבה יותר חמורים. כאילו, הרבה פעמים, קורה לי דבר מאוד מדכא, ואני ממש עושה עם עצמי דיבור פנימי, לא נורא, ילדים בריאים, כאילו הדברים האלה, תפו חמסה, טאץ' ווד, כן?
אני מת לדעת איך זה נתפס, אני מרגיש, איך זה נתפס אצל צעירים, כאילו שעוד לא נשואים, עוד לא עם ילד, כי אם זה נשמע כמו התנשאות, או שהם איכשהו מצליחים להבין ולמצוא באיזה נחמה.
מה, תנסה להיזכר, מה זה מת לדעת? היית שם לפני דקה ורבע.
לא, אבל זה כאילו כמו עולם אחר, כי המקרט שלי, ברגע שהכרתי את אשתי, פתאום קיבלתי מין רזולוציה אחרת, הסתכלות אחרת לחלוטין על כל החיים, וכל האנרגיה הזאת שהוצאתי על להצליח, ועבד, חלק עבד, חלק נכשל, זה היה מין כזה, על מה רציתי את כל האנרגיה הזאת? וכשהילד נולד בכלל, זאת אומרת, קיבלתי פרופורציות, ואני חושב שמאז, כל דבר שאני עושה, אני עדיין באותה, כמו רכבת שועטת לקראת דברים, אבל במין שלווה סטואית כזאת, שזה לא מה שבאמת חשוב, אני באמת חושב שכבר לא כל כך אכפת לי אם אני אצליח או אחשל, ואולי זה הפואנטה.
כל מאזיננו הצעירים כרגע זה כזה, אוקיי, בומר.
זה, אמרתי לך, זה בדיוק העניין, שנראה לי שזה יתפס כהתנסות, וכמה אתה מזהן את השכל. אמרתי לזה, אין את השכל בפודקאסט, זה מותר?
מותר, מותר.
אני חושב שבפודקאסט זה מותר.
מותר.
אבל, וזה לא חייב, אני מניח שזה לא חייב להיות ילד או חתונה או זה, זה פשוט, קבל איזושהי פרופורציות, הדברים האלה הם כיפים, והם מלאים בכישנות והצלחות, המרוץ הזה אחרי איזושהי הצלחה, אבל נראה לי שבודה כבר גילה את זה הרבה לפנינו.
כן.
שזה הכל בסוף מוביל...
בסוף מתים.
כן, למוות מהיר או איתי.
בסוף, כן. בסוף, נכון, נכון. ותגיד, ואיך אתה הגעת פה לפודקאסט הזה איתנו?
בוא אני אספר לך, כאילו את לא זוכרת. אני הגעתי לפודקאסט הזה כי באופי שלי, כמו שכבר אמרתי, אני שועט קדימה ואני קופץ לתוך המים, וכשראיתי אותך, הכרנו כבר כמה פעמים לפני זה, וראיתי אותך באיזשהו כנס של תעשייה, בכלל על גיימינג, ואמרתי לך, היי, שמעתי שאת עושה פודקאסט, ראיתי בפייסבוק, אני רוצה להצטרף, ואמרת לי, אוקיי, אני אחשוב על זה, ובסוף סבבה, וכשסיפרתי את זה לאנשים אחרים אגב, הם אמרו, מה, אתה מחשף או משהו? והתשובה היא לא מחשף, התשובה היא שפשוט כל הזמן צריך לקפוץ למים, אולי בחיים באופן כללי, אבל בטח במקצוע הזה, כל ההצלחות והכישלונות שלי נבעו מזה שקפצתי לתוך בריכה, ולפעמים היו במים, ולפעמים היא הייתה ריקה, והראש נתקע בתוך קיר.
נכון.
אבל כאילו, הסיבה השנייה שמצאתי את עצמי, לא מצאתי, הובלתי את עצמי לתוך הפודקאסט הזה, היא בגלל ש... אני יוצר, אני תסריטאי ובמאי, בעיקר בשנים האחרונות יותר ויותר תסריטאי. למזלי, אני גם כותב באנגלית שפת אם, מה שמאפשר לי לעבוד גם מחוץ לארץ, כי אני לא בטוח שתסריטאי זה תמיד מקצוע שכל אחד יכול לעשות טווח רחוק, אני עושה גם קופי רייטינג, ונורא מעניין אותי לפגוש את כל אנשי התעשייה למיניהם, ולשמוע מה יש להם להגיד, וגם להביע את עצמי דרך זה. אני חושב שזה בגדול הדרך שבה מצאתי את עצמי כאן.
מה הסרט הראשון שעשית?
אני אגיד לך, בוא נעשה את זה ככה. הדבר הראשון שעשיתי שאני גאה בו, היה בתקופת אוניברסיטת תל אביב, וזה היה פיילוט לסדרת טלוויזיה, בתקופה שאף אחד, כולם עשו סרטים קצרים, ואני אמרתי, אני חייב לעשות איזושהי יוזמה אחרת, לבלוט, והלכתי וגייסתי את מיכאל מושונו ויובל סגב וססי קשת ועמוס לביא ומירב פלדמן ודינה סנדרסון, וכאילו, זאת אומרת, אנשים
הסתכלו עליי... לסרט סטודנטים.
שקראתי לו פיילוט לסדרת טלוויזיה, מה שכנראה גרם לכולם להגיע, שזה עניין של מיתוג, אבל גם עניין כנראה של באמת פשוט לבקש. כי כשיש משהו מיוחד ומעניין, אז אנשים מוכנים להתנסות, גם אם הוא לא כלכלי. וזה אולי יודעים הרבה יותר היום, כשיש יוטיוב וכולי, אבל אז זה היה נשמע ממש יוצא דופן. אבל מה שקרה זה שאחרי שעשיתי את הפיילוט הזה לסדרת טלוויזיה, ועברתי איתו דרך המון גופים לשידור, הפיילוט לסדרת טלוויזיה היה על שני חבר'ה שעושים, יעשו הכל בשביל להשיג סדרת טלוויזיה. זאת אומרת, לקחתי את זה ליטרלי עד הסוף.
אוקיי.
וכולם מאוד אהבו את זה, ואמרו לי, זה יפה מאוד, אבל זה על התעשייה, אבל אף אחד לא...
התעשייה לא מעניינת.
לא מעניין, למרות...
30 רוק לא מעניין, לארי דיוויד לא מעניין.
אז בי, חזרות לא מעניין.
חזרות לא מעניין, כן.
וזה גרם לי להבין שיצרתי מוצר שהוא רק חצי כוח. כי זה רק פרק אחד. אם אתה כבר הולך ומשקיע את כל האנרגיה הזאת, ומלהק, ומשיג צלם, ומפיק, וכל כך הרבה אנשי צוות, בוא, תעשה סרט, באורך מלא, שזה נשמע עוד פעם כמו משהו קצת משוגע לעשות, וניגשתי לשותף, שותפי וחברי לאוניברסיטת תל אביב, ולמדנו ביחד, והכרנו הרבה שנים לפני זה, ואמרתי לו, תקשיב, בוא נשים את הכסף, גל זלזניאק, טוב ששאלת, ופשוט אמרתי, בוא נשים את הכסף של שנינו, לא היה לי הרבה, לא היה קצת יותר, הלכנו ושמנו את הכסף של עצמנו, ויצאנו לצלם סרט שאמרתי, לא אכפת לי אם הוא יראה כמו בי-מובי, העיקר שאנחנו נעשה, להפך, בוא נעשה אותו בי-מובי בכוונה כבר. וביים, התחלנו לביים ביחד ולכתוב את אני לא מאמין, אני רובוט, שבסופו של דבר מצא את דרכו גם לקרן הקולנוע, מה שמלכתחילה זממנו לעשות, ושכנענו אותם לתת כסף כדי לסיים אותו. מלא אפקטים ויזואליים שהיום אתה יכול להסתכל ולהגיד, אני יכול לעשות את זה בטיק טוק, אבל אז אף אחד לא יכול לעשות את זה בטיק טוק, ולכן זה עלה כסף וזמן, והוא יצא לקולנוע, הוקרן בהצלחה בסינמה סיטי, יס פלנט, בכל מקום בעצם.
איפה אפשר לראות אותו היום?
לדעתי בכל VOD שמכבד את עצמו.
אוקיי.
הוט, סלקום. וגם נחל הצלחה בחול, בפסטיבלים. היה מאוד נחמד, אנשים ממש התחברו אליו. ומשם המשכתי את דרכי, הגעתי למסקנה שצריך... כאילו התחלתי דרכי כתסריטאי, ומאז כתבתי הרבה מאוד דברים, חלקם יותר מוכרים, חלקם פחות, חלקם לטלוויזיה, חלקם לתיאטרון, חלקם לגיימינג.
היית גם בסרטונים, לא? באיזושהי תקופה?
כן, רציתי להיות שכיר. זאת הייתה חוויה מאוד מעניינת. כי אילו, ספציפית סרטונים היה מקום שהייתי, הכי נהניתי בו להיות שכיר, זה היה כמו לחזור לתיכון. סרטונים זה ערוץ ויראלי של יוטיוב למי שלא מכיר, הרבה
מי
פרודיות.
מי לא מכיר את סרטונים, אני לא
יודע. אבל...
אנשים מכירים את סרטונים.
אז
לא,
אתם מכירים.
אולי לא.
והיה לי שם כיף חיים, ומשם מאוד מאוד התפתחתי, אבל גם מאוד הבנתי שאני לא רוצה להיות שכיר, אני רוצה להיות פרילנסר.
כי למה? כי למה?
כי הרגשתי, ולא רק שם, שאני עובד מאוד מהר, ומשלמים לי על... הרבה פעמים על העמדת פנים שאני עובד, במקום לשלם לי על התוצר. היום זה שוב נשמע מאוד ברור אחרי עידן הקורונה, אבל אז...
עדיין לא, עדיין לא, אבל זה כן.
היום כשאתה
זה
יכול לעבוד מהבית...
זה דיון, האם העבודה לפי תפוקה או עבודה לפי שעות. ויש משהו בעבודה לפי שעות שהרבה מאוד מעסיקים אוהבים אותו, שהוא לא מחובר באופן... באופן קורלטיבי, בוא נגיד, לתפוקה של העובד. עובד יכול לשבת המון המון שעות, ולא להפיק יותר מדי, ולהפך. אבל אם שני העובדים מקבלים את אותו דבר על הזמן שהם יושבים, אז למה שהעובד שמפיק יותר מעצמו הוא ירצה? ולכן יש משהו שהוא דווקא discouraging במובן הזה, של למדוד לא לפי משימה.
למזלי, לא הייתי צריך... בוא נגיד כזה דבר. קודם כל, זה עשה לי גם טוב לנפש, שזה הדבר הכי חשוב, ובגלל זה נשארתי פרילנסר.
מה להיות? להיות פרילנסר או להיות שכיר?
להיות פרילנסר. זה לצאת, לעבוד מהבית, גם במקרה שלי. אשתי גם עורכת וידאו, אז גם היא עובדת מהבית. השילוב הזה של בן אדם שאתה מאוד אוהב, יש אנשים שלא עומדים בזה, אבל אני בדיוק הפוך. להיות אחד בתחת של השני זה הדבר שעשה לי הכי טוב. ומהר מאוד הבנתי, והציעו לי הרבה פעמים מאז להיות שכיר, ו... אלא אם כן באמת תביאו לי איזה משהו שהוא מיליוני דולרים, אני לא רואה את עצמי חוזר לשם. וזה גם נתן לי את האופציה להתפתח בהרבה מאוד כיוונים. זאת אומרת, גם משם התחלתי גם לכתוב גם לגיימינג, גם לטלוויזיה, גם לתיאטרון. זאת אומרת, כל המקומות האלה לא היו קורים אם הייתי נשאר במקום אחד שכיר. כחלק מהעניין הזה, התחלתי, כמו שהכרתי אותך, פניתי להרבה מאוד אנשים אחרים שרציתי להכיר, ואחד מהם היה אילן רוזנפלד, וכתבנו ביחד סדרה לערוץ 10, שכמעט קרתה לפני שערוץ 10 נסגר, אבל זה הוביל בסופו של דבר לכתיבה והבימוי של סדרת האימה הראשונה אולי לילדים, שזה נשמע כמו אוקסימורון, של ערוץ הוט שנקראת עדיין תברחו. וכתוצאה מהסדרה הזאת, נכנסתי חזק יותר לעולם הטלוויזיה, לעולם הנוער, זו הייתה חוויה מסחררת, חיובית מאוד ומענה מאוד. ומשם התגלגלתי. היום למשל אני כתבתי את כל מה שכתוב, כל מה שקשור לטריטמנטים של, ודיאלוגים ופיתוח עונה של סדרה שעומדת לצאת שנקראת סיבוב מסוכן. ואני ממשיך כאילו בהרבה מאוד כיוונים.
זה כיף לך, זה כיף להיות יוצר.
זה כיף להיות יוצר, זה קשה מאוד להיות יוצר, שאף אחד לא יספר לכם משהו אחר עם כל מה שאני אומר כאן. אם לא הייתי משחרר את עצמי מהפחד לחשל, ואם לא הייתי מבין שזה הולך להיות המון דפיקות על דלתות שאף אחד לא יפתח בהם את הדלת, הייתי סובל ועוזב מזמן.
אבל יש משהו כאילו, כן, את האמת שבתעשייה, ואם אנחנו כבר חוזרים להיסטוריה, כשהקמתי את העשייה, עשיתי כל מיני דברים, ובאמת היו כאילו דברים הזויים לחלוטין שעבדתי בהם, ואתה כאילו מוצא את עצמך במיוחד כפרילנס, ובמיוחד בעולמות של תאום הפקה, תחקיר, כל העולמות כאילו שהם לא כאילו הארדקור בימוי, או משהו שקשור להפקת, כאילו דברים נוראים, לא נוראים, אבל מאוד משונים, כל מיני שהיה לך את הימי התרמה האלה של יום טוב קראו לזה, כל ה... ואז ללכת ולחפש ילדים שאין להם, שהם עניים ושאין להם שום דבר, ואז לצלם, כאילו היה שם דברים באמת שהם היו פחות. איזה עוד דברים עשיתי, וואו. המון, וכל, כאילו ממש כל יומיים משהו אחר. אתה גם רואה איזה, כאילו שעולם הטלוויזיה ועולם ההפקות, זה פשוט משהו שהוא כל כך ורסטילי, וכל כך, מגוון, שאתה יכול להיות, להיות תחקירן שמתקשר לאנשים לבוא לאיזה תוכנית בוקר מאוחרת כזאת לדבר על מחלות מעיים, ומצד שני אתה יכול להיות באותו שם של תפקיד, אתה יכול להיות תחקירן בעובדה ולעשות איזושהי חשיפה שתטלטל את המדינה. זאת אומרת, יש, זה שני הקצוות של, לצורך העניין, תחקירנות, ויש את שני הקצוות של הפקה, ואתה יכול... לנסוע בכאילו איזשהו ון עם, לא יודעת מה, הפקה מחול שהגיע ואתה מלווה אותם, ואני עשיתי נגיד את הדיבוב של סדרות הופ לרומנית, אז אני הפקתי את זה, כי הם קנו איזשהו ערוץ ברומניה, אז את כל הדפנה ודודי דו, הכל היה שם, צריך להעביר אותו לרומנית ואני עשיתי את זה, אז יש המון, יש המון דברים באמת בתעשייה הזאת, ומי שאוהב את זה, ומי שאוהב טלוויזיה, ומי שאוהב קולנוע, ומי שרוצה להיות חלק מזה, זה מעולה, אבל אתה כן רואה, יש הרבה אנשים כאילו בתעשייה במיוחד, שהם כותבים לי כזה, תקשיבי, נרשמתי פעם לתעשייה, אבל אני כבר בכלל מזמן עורך דין, אני כבר מזמן רופא, כאילו אנשים עשו את השיפט שלהם לכיוונים לגמרי. אם את יכולה למחוק אותי, כי זה עולה בגוגל, זה כבר לא כל כך קשור לעולם שאני עכשיו שייך אליו. אז כן, התעשייה היא כאילו נשארת באותו גודל, ואם אנחנו מסתכלים נגיד על אתר תעשייה, אז הטראפיק של אתר תעשייה זה משהו שאפשר להסתכל עליו ובאמת למדוד אותו עם פלס. זאת אומרת, מה שהיינו לפני 10 שנים ומה שאנחנו היום זה פחות או יותר אותה רמת טראפיק. וכל הזמן מצטרפים בין 6,000 ל-10,000 אנשים כל שנה. חדשים לתוך המערכת. אז איך הטראפיק הוא זה? אז אני חושבת שמצטרפים אנשים ונפלטים אנשים. הם נפלטים לתוך עולמות שהם קצת אחרים, שהם קצת משיקים, שהם
קצת רווחיים יותר אולי, או קצת רגועים יותר.
נכון.
אני קצת, לא נעים לי להגיד איך לתמצת את מה שסיפרת עכשיו, אבל פריירים לא מתים, הם רק מתחלפים.
נכון.
מצד שני, אני חושב שאני לא מאמין שהרי כולם נפלטים. זאת אומרת, יש אנשים שמוצאים את עצמם ונשארים שם ונהנים מכל רגע.
נכון.
ובאמת מה שמאוד מיוחד באתר שלך זה גם הוורסטיליות של העבודות והאופציה למצוא את עצמך ולגלות גם על עבודות חדשות, כן. שבכלל לא ידעת שאתה מעוניין לעשות.
מבלי לעשות קידום מחירות, כמובן.
זה לא היה קידום מחירות בכלל. האמת שגלי לא ביקשה ממני לעשות קידום מחירות, ולכן זה היה מרצוני החופשי.
הכסף אחר כך.
אני חושב שבעיקר, אני חושב שיש כל כך הרבה קשיים בתעשייה הזאת, וגם מבחינת תקציבית, גם מבחינת תקציבית.
היה פעם במאי, אגב, שריאנתי אותו, אני מנסה להיזכר מי זה היה. זה באמת המשפט האהוב עליי ביותר. הייתי מראיינת הרבה במאים, שולחת להם סוג של שאלון כזה, והם היו עונים, ואחת השאלות הייתה, עם מי היית חולם לעבוד? ואנשים כתבו, עם ספילברג, עם סקורסזה, עם צ'רלי צ'פלין, והבמאי הזה כתב, אני הייתי חולם לעבוד עם כסף. זה החלום שלי. זה בטוח כל כך הרבה יותר קל. ויש משהו במובן הזה שאנשים פשוט לא... בסוף הכסף הוא מה שמניע את הגלגלים. אנחנו יכולים להיות כמה שיצירתיים שאנחנו יכולים להיות, אוקיי? אנחנו יכולים להיות הבמה הכי מדהים בעולם, בלי שיהיה לו תקציב להפקה. סבר להניח שהדבר הזה לא יקרה, ולכן יש משהו מאוד יצירתי גם בתוך העולמות של האנשים שמביאים את הכסף, שיודעים איך לגייס את הספונסרים, איך לגייס את המפיקים. זה אנחנו נמצא כאלה ונראיין אותם גם. ואני רציתי שאנחנו תכף נסיים, לבקש מהמאזינים שלנו, שיגידו לנו בתגובות, או יכתבו לי מיילים בתעשייה, יש מיליון דרכים ליצור איתי קשר, את מי הייתם רוצים שנראיין פה ושנדבר איתו, ובפרקים הבאים, ואני חושבת שיהיה לכם כיף ומעניין לשמוע, אני מקווה, ושלחו לנו פידבקים, תאהבו אותנו, זה הדבר הכי חשוב, אני שולחת ניוזלטר, אנשים כותבים לי ריפליי, אני רק מחכה שיכתבו לי ריפליי על הניוזלטר, אני בן אדם הכי פתטי בעולם.
אני אכתוב לך כל הזמן ריפליי עכשיו.
לא, זה ממש ממש מצחיק, כי אני שולחת, את הניוזלטר יוצא ל-53,000 אנשים. 53,000 אנשים, יש לו אחוזי פתיחה, 35% פתיחה, שזה פנומנלי. אוקיי, אני יודעת ש-20,000 איש קראו את מה שכתבתי, ואז יש לי תמיד את התגובה אחת שהיא הייט, ממש הייטרים כאילו, אנשים ממש ברוע, ועוד כמה תגובות כאילו חמודות, ויש אנשים גם שמכירים אותי ויודעים שאני מצפה לזה שמישהו יכתוב לי משהו יפה, ואז הם עונים לי כאילו איזה יופי, ואימא שלי כמובן, שכותבת, יא, נהניתי מהניוזלטר וזה, אבל כן, הצדיקה.
אני חושב שצפוי לנו פודקאסט מאני דיפרסיבי, מופלא, שבו נדבר על כל הדברים הנפלאים שיש בתעשייה, וכל החרטה, ויהיה לנו כיף חיים.
כן, ups and downs. אז יאללה, עד שבוע הבא, להתראות.
להתראות.
בום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה.